הבן של יונתן מפיבושת. העלינו מספר שאלות ותהיות, ואני אנסה לסכם נתונים ממה שלמדנו בעבר. חזק וברוך. ננסה לסכם נתונים ממה שלמדנו בעבר. יש לנו את מפיבושת. מפיבושת הבן של יונתן. שמו גם כן בדברי הימים מה השם שלו בדברי הימים?
ציווה
זה העבד. ציווה זה העבד. מה? נו, איך קוראים לו? מי זוכר? יש קשר בינו לבין איש בושת בשם שלו. לא, אבל אמרנו מפיבושת. מה? פרק ח' פסוק למד לדברי הימים א'. אני חוזר, פרק ח' פסוק למד דברי הימים א'. מריב בעל. מריב בעל, רואים אותו?
זה דף פסוק למדל.
דף, לא דף.
1368.
אני בדפים לא מבין.
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
מתכוון אחד, כן, אז זה יכול להיות, אבל אולי לא 10 ילדים.
לא, אין לו 10 ילדים.
אולי 2, וזה הבן השני.
רק בן אחד יש לו.
כן. הוא בן יואב, שאול לא רגע, נתן לי את מלכישור השם, בן יואב נתן, בן יואב.
אז שימו לב, אני חוזר ומקריא. תנא לא מפיבושת שמו אלא איש בושת שמו. ולמה נקרא שמו וכו'? קשיא אומרים, או מבא שיטה מקובצת, ואפילו האיש בושת שמו, לא היו צריכים לשנות שמו, מפני זה דקתי הוא אפשר למאמר. ולמה נקרא איש בושת שמבייש פני דוד בהלכה? ועוד לא אשכחן בשום דוכת האיש בושת, אלא בן שאול שמלך תחתיו. וגרסת הרב שמעי הזה, הלכי לא מפיבושת שמו, אלא מריב בעל שמו. דאחי אשכחה מדברי הימים, ובן יונתן מריב בעל. שימו לב, אז יש לנו פה בלגן. יש לנו פה שני שמות שמתחרים על השם הזה. יש לנו את איש בושת, שהוא היה הבן של שאול, וכנראה הוא היה הרב של דוד. אתם זוכרים שאני העליתי בפניכם את השאלה, מי הוא הרב של דוד? נכון, והוא היה הרב של דוד. מה זה? אז זה בדיוק השאלה, אז רק שנייה, זה מה שאני מנסה להגיד. דיברנו על זה בשעתו, העליתי בפניכם את השאלה, ואמרתי לכם, תשמעו, יש פה בלגן. כי מצד אחד, בגמרא במסכת ברכות, זוכרים, שם דוד המלך אומר ש... בנו היה מבייש את רבו שהיה איש בושת בהלכה כלאב. זוכרים? כלאב לא של דבר.
זה פה במגילה, זה כל הגרוש הזה הוא נסתר בתוך השמות. מה זה? הוא מריב ובאמת של בושת. ויש את בושת. יש אפשרות. בושת היה רבו של דוד ושל מריב ושל יונתן באותו פן מדרש, ומריב מפי בושת לוקח את כל התוכחות ואומר
אתה יודע מה אתה עושה לנו? אתה עכשיו מגיע לך מזל טוב. נולד לנו בן חדש. שעד עכשיו לא פגשנו אותו. אבל הוא לא נמצא, מה אני אעשה? לא קיים במקורות. מי שאתה מעלה את שמו, הוא לא קיים.
מריב
בעל הוא מפיבושת. הוא הבן של...
יונתן.
יפה.
עכשיו יש שאול גם יש בן שקוראים לו בושת?
יש איש בושת.
יש איש בושת?
שהוא הבן של...
שאול.
והוא המלך.
אוקיי. ועכשיו דוד נמצא על שולחן דוד שאול, לימים, פרק זמן מסוים.
נו, כן.
יש מצב שעומד מבושת תורה?
לא, בסדר, אבל זה בתכלס, בפועל.
הוא לא אמור לבית תורה.
אבל לא מבושת. מאיש בושת.
מאיש בושת.
לא מריב בעל, מריב בעל עוד לא נולד. הרי לא יכול להיות שהוא נולד, אני אגיד לך למה הוא לא יכול להיות שהוא נולד. כי הוא היה בן חמש. הוא היה בן חמש בזמן נפילת שאול ויונתן בהר הגלבוע. הוא לא יכול להספיק להיות הרב של דוד שהוא בן חמש. כן, כן, נכון, אז הוא הפך להיות פיסח.
לא רב של דוד.
אוקיי, בסדר.
הרב של דוד הוא בושת.
איש בושת.
איש בושת.
בסדר, עכשיו אנחנו מסכימים.
איש בושת.
בדיוק.
ועדיין מפגוש את זה
מריב. מריב בעל.
מריב בעל.
היה מקובל באותו זמן, באותם ימים, א' כנראה היו כבר או שני שמות, או ששם אחד הוא שם לדרשה, ושם שני הוא השם האמיתי, או שהיה כינוי, כי הוא נלחם בבעלים.
מפיבושת מוכיח את דוד, נכון?
מפיבושת שלנו? לא.
מפיבושת.
לא הוא מוכיח את דוד.
מי מוכיח את דוד?
איש בושת.
איש בושת, אבל איך
איש בושת
יכול
להוכיח
דוד אם הוא חי בכלל?
איש בושת הוא הבן של שאול, הוא המלך.
נו, אבל לא נהרגו לפני שדוד המלך,
לא נהרגו בבנים של דוד. לא הוא, הוא נשאר, הוא נהיה מלך הרי. שלושה בנים מתו לשאול והבן הרביעי הפך להיות המלך. אותו מלך, באו רחב ובענה שני החבר'ה האלו, והורידו לו את הראש, כשהוא ישן בשנת הבסיאסטה של הצהריים. זה איש בושת. וכנראה הוא הרב של דוד, כנראה. מפיבושת הוא הבן של יונתן, דוד לא פגש אותו, עד שמואל בית פרק ת' הוא לא מכיר אותו. הוא לא מכיר אותו עד אז. הוא היה בן חמש, בבוא שמועת שאול פה הוא בערב בר מצווה, אם אני עושה חשבון נכון. כי הוא הרי מלך שבע שנים בחברון, דוד, ועוד היה לו בחמש בבוא שמועת שאול. אז יש לנו עוד שבע שנים, שבע, שבע וחצי שנים. אז הוא בערך 12 וחצי, 13 שנה. מפיבושת. ועכשיו הם נפגשים פעם ראשונה. יש נקודה אחת, השאלה מי האישיות שלו. האם הוא תמיד חכם? או עם הארץ, מה הוא? אז בגמרא במסכת שבת, דף נ"ו עמוד ב', עוד מעט נגיע בדף יומי בעזרת השם. יש הערה בקשר לזה. כן, נציץ שנייה בהערה הזאת, ובאמת כשחיפשתי פירוש לדבר הזה, כשהכנתי את השיעור, שברתי את הראש כי זה לא הסתדר לי, נון וו עמוד א', סליחה. אומרת הגמרא, הפסוקים שעוד לא דיברנו עליהם, אנחנו צריכים עוד להגיע אליהם, אני כרגע מתעלם מזה. זוכרים את זה שדוד מקבל לשון הרע? זוכרים שדוד מקבל לשון הרע על מישהו? על מי הוא מקבל לשון הרע?
על
האיש שלנו, על מפיבושת, נכון? אומרת הגמרא, אני מקריא רק חלק מנה, כרגע אני צריך את השאר להשאיר להמשך. אומרת הגמרא, רב אמר, קיבל דוד לשון הרע, דכתיב, ויאמר לו המלך, איפה הוא? ויאמר ציווה אל המלך, הנה הוא בית מחיר בן עמיאל. מילא דבר. הוא כתיב, וישלח המלך ויקחרו בית מחיר בן עמיאל, מילא דבר. באה גמרא ואומרת, מרדכי זה דשקראו. מי שקרן? העבד, ציווה. איך הוא ראה שהוא שקרן? לא, הוא היה פיסח, זה בסדר, אבל איך הוא ראה שהוא שקרן?
הוא לא
ספר
אותו.
איך הוא ידע?
לא. רש"י אומר, אני אקריא לכם, רש"י אומר, חזה דשקר, הוא מתחילה מצאו שקרן בכך. מה היה השקר? אומר רש"י, שימו לב, אומר רשי, אני חוזר רשי אחד אחורה, בלא דבר, אינו חכם בתורה, והוא מצאו מלא דבר וחכם בתורה. זאת אומרת, זה מה שרשי מאיר לנו. רשי מאיר הערה מאוד מאוד חשובה. רשי אומר, דעו לכם רבותיי, מה שאמר ציווה בפרק ת' בשמואל ב', שכאשר נמצא הבן של יונתן בלא דבר, כוונה היא, הוא לא יודע לדבר, הוא דורש פה את המקום שהוא נמצא בו, חוץ מהמקום שהוא נמצא באמת בבית מחיר, שהוא לא יודע לדבר, יעני בעברית פשוטה, הבחור הוא עם הארץ מדאורייתא. מגיע חזאל דוד, מדבר הוא תמיד חכם. זאת אומרת שדוד כבר רואה שציווה תחמן גדול, שקרן גדול.
למה אחר כך
הוא מקבל דבריו? זאת שאלת הגמרא. אבל דרך אגב למדנו שמפיבושת הוא תלמיד חכם. ועדיין חוזרת השאלה אם ככה, מה שאמרנו, מפיבושת רבי יפה דנתי יפה זיקיתי, מה הקטע? כן? זאת השאלה. זוכרים? יפה דנתי, שימו לב. מה, מי אומר את זה? הגמרא אומרת, הגמרא מסכת, ברכות דף ד' עמוד א', אומרת הגמרא, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם, ואני עדיין מלוכלכות בדם ובשפיר ובשיליה כדי לתאר אישה לבעלה, ולא עוד אלא כל מה שאני עושה אני אמלך במפיבושת רבי. מפיבושת, לא כתוב פה איש בושת. ואומר לו מפיבושת רבי, יפה דנתי, יפה חייבתי, יפה זיקיתי, יפה תיארתי, יפה תימתי ולא בושתי. לשון הגמרא זה מפיבושת, לא איש בושת. והמשיכה הגמרא ואומרת, שימו לב, אמר רבי יושע ברד רבידי, מה יקרא ואדברה בעתותיך נגד מלאכי ולא יגבוש. תנה לא מפיבושת שמו, אלא איש בושת שמו. ולמה נקרא שמו מפיבושת? שהיה מבאש פני דוד בהלכה. רגע, אז אני מדובר עכשיו? מפיבושת, הבן של
יונתן,
נכון? זה הפשט. אני אגב ציטטתי את כל זה, רק אז לא דייקנו עוד מספיק לעומק. עכשיו שימו לב, כשאנחנו אז גם ציטטנו, מי זה השיטה מקובצת? קשיא, ואפילו היה איש בושת שמו, לא היו צריכים לשנות שמו מפני זה, דקת יהיה ואפשר לממר. ולמה נקרא איש בושת? שמש פני דוד בהלכה. ולא, דלא אשכחם בשום דוכת איש בושת, אלא בן שאול שמלך תחתיו. וגרסת הרב שמעי הזל, ציטטתי את זה, אחי, לא מפיבושת שמו, אלא מריב בעל שמו. דאחי אשכחם בדברי ימי, הוא בן יונתן מריב בעל. זאת אומרת, למה? על מי מדובר פה? המריב בעל. כלומר, שהוא מפיבושת, שהוא הבן של יפה מאוד. יפה, זה מה שיוצא לנו. עכשיו תראו, אני בדקתי ב... יש ספר שנקרא אישי התנך. שם בספר הוא מצטט איש בושת, רבו של דוד. הלכתי למפיבושת, הוא לא מתייחס אליו כרבו של דוד. הלכתי למריב בעל, וזה הולך שם לפי א' ב'. לא מתייחס כרבו של דוד. אבל פה, לפי רבי ישמעיה, מי היה רבו של דוד? הבן של יונתן.
כן יכול להיות.
לא. בגלל החברים.
רגע, בגלל הגיל.
לא, עוד לא נולד.
לא, עוד לא נולד. בן חמש, דוד מביא את...
בן 12. הם נפגשים פה בבר מצווה שלו.
למה? בן חמש.
לא, הם נפגשים פה, זה הבר מצווה.
בסדר, אוקיי, בר מצווה. אוקיי. אז עדיין, יכול להיות בן חמש, בגיל 13. היו גדולי עולם בגיל 13.
רבי יונתן אייבשיץ, בהחלט.
כן, כן, אוקיי.
הוא היה הרב של העיר, כן.
רגע, עכשיו, מי אמר שבדיוק באותו יום או באותו חודש או באותו חצי שנה ראשונה...
הוא היה הרב שלו.
הוא הרב שלו בטח אותו. הוא חי איתו, הוא עשו סומכת.
יכול להיות.
ואחר תקופה מסוימת, מה שלא נראה לו, היה מוכיח אותו.
יכול להיות. ועדיין, ועדיין מעניין שחוץ מההערה הזאת ששיטה מקובצת, אתה לא מוצא במקורות התייחסות לזה. חיפשתי, באמת חיפשתי, עד עכשיו לא מצאתי, אני אמשיך לחפש עוד, בלי נדר. מאוד לא ברור העניין הזה. יש כל מיני דברים מהסוג הזה שאתה מסתכל אליהם, אתה אומר, רגע, מה הפשט פה? זה או זה? למי הכוונה? יש פה גם שמות דומים, יש פה התייחסות לבית שאול, ולא רק זה, אחר כך דוד הרי מנשל אותו מממלכתו, מוריד לו חצי מהרכוש, שזה עוד מעט בעזרת השם נגיע. זה פשוט סימן שאלה גדול. לפי הפשט, לפי מה שאמרנו כרגע, לפי הדיוק שדייקנו, יוצא שמפיבושת בן יהונתן, הוא הרב של דוד, ועליו מדובר בגמרא בברכות, ואותו אחד זה הסיפור של הלשון הרע. זאת אומרת, אין, זה לא אישיות אחרת.
אז למה הוא נותן לו חצי? אם הוא יודע שהוא...
רגע, עכשיו עוד לא הגענו שם, עכשיו נתקרב לשם לדבר.
אתה לא חצי, אחר כך הוא מוכיח.
נתקרב לשם לדבר. נכון, אבל זה יפה דנתי, יפה זיקיתי. הוא יושב שם, הוא יושב שם איתו בבית המדרש. אנחנו רואים לפי הגמרא בברכות שהוא ממש חלק מהעניין. זה לא מישהו מנותק ממנו. הוא הגר גם אוכל מאוכלי שולחנו. זאת אומרת שהוא נמצא מקורב אליו. שאלה, בכל אופן, אני קשה לי להגיד לכם תשובה סופית, לא מצאתי, אני רוצה מישהו שיגיד כמוני, חוץ מרבי שמעיה, שמופיע בשיטה מקובצת, שהוא כשבר סמך מספיק חשוב, אבל עדיין לא מצאתי אף אחד שדן בעניין הזה, אני עוד אחפש, אולי אני אמצא. בכל אופן, זאת הערה שאני משאיר אותה גם כשאלה עדיין, כן.
אבל רבו המובהק של דוד הוא חושב, לא הכי טוב.
שימי בן גרה
זה שהמליך את ירובעם,
אחיה השילוני, אתם מדברים, יכול להיות שהוא גם כן, אבל זה לא קשור. כן, נכון, אחיתופל היה רבו גם כן. טוב, זאת הערה אחת, הערה באלף ובעין. אני רוצה עכשיו לחזור חזרה לאותה נקודה שלא סגרנו אותה עדיין בפעם שעברה, וזאת השאלה של הרכוש של השדה, השדות של שאול, שדוד המלך מעביר לרשותו של מפיבושת. בואו נחזור לפרק ט', ספר שמואל ב', פרק ט'. שם כתוב כך. אני לא יודע דפים.
עמוד 519.
ויאמר המלך, פסוק ג', אני קופץ עכשיו, אני רק מתייחס לנקודות שעליהן דיברנו, כי את הפרק הזה כבר קראנו לפחות 3-4 פעמים. ויאמר המלך, האפס עוד איש לבית שאול ועשה עמו חסד אלוהים? ויאמר ציווה אל המלך עוד בן ליהונתן נכה רגליים. כי הוא אמר, נדגשנו כבר שהוא אומר את זה בדי בזלזול, זה נראה כאילו יעני, אל תתייחס אליו יותר מדי. ואומר לו המלך, איפה הוא? ואומר ציווה אל המלך, הנה הוא בית מחיר בן עמיאל בלא דבר, או מי לא דבר, קריא וכתיב. דוד קורא לו, פסוק ו', ויבוא מפיבושת בן יונתן בן שאול אל דוד, ויפול על פניו וישתחו. ואומר דוד, מפיבושת, ואומר, הנה עבדך, אני מוכן, מה, מה? אתה רוצה לעשות לי כפד ראשו? למה כפד ראשו? כי בטח אתה רוצה לנקות שולחן. אז אני מבין שאבא שלי חטא, אני לא אתנהג איתך יפה, הראש שלי מוכן להורדה. סבא שלי, נכון. ואומר לו דוד, אל תירא, מה הגזמת? אני הולך להפוך, אתה הולך לצד השני. אני רוצה לתת לך מתנות. ואומר לו דוד, אל תירא, אתם רואים מכאן שהוא היה ירא. כי עשו עשה חסד בעבור יונתן אביך. והשיבותי לך את כל שדה שאול אביך, ואתה תאכל לחם על שולחני תמיד. עכשיו שימו לב, הוא מחזיר לו את השדות. ממי צריך להחזיר? זה שדות שלו. הוא יורש של שאול, לא?
הוא לא מחזיר, הוא משיב.
להשיב זה להחזיר.
הוא לא מחזיר, השבה.
השבה זה ההחזרה.
לא יודע, השבה זה בידה, שהוא דרושה ממנה, לא יודע דוד
דרושה
למה אבדה? זה אחזרה, הוא מחזיר לו את הרכוש.
זה
שאול אביך, זה לא אבדה. אגב, קרקעות לא נאבדות, אין אבדה באבדה קרקעות. נכון, רגע, לא יודע, אולי, יש אפשרות כזאת.
אבל רבנו,
כן. מי ציווה? לא, 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 ציווה אנחנו עוד לא מכירים.
תגידו, או שיבות לך את כוס הזה שאול אביך.
מאיפה?
ציווה לא בתמונה בכלל.
מי ציווה? ציווה אני לא יודע מה הוא רוצה.
לא בתמונה, ואחר כך בפסוק,
אנחנו עוד לא הגענו לזה. זה לא פה, זה פרק ט"ז, חכה. שם אני עוד לא יודע, פה רק... נכון. תקשיבו, אומר הרד"ק, שדה שאול, אומר הרד"ק כך, שדה שם כלל לנחלתו, וכדרגו ביונתן, אחסנת שאול. ומהו זה החסד אם שלא נתן לו? של מי זה? זה שלו. מה חסד? חסד זה דבר שהוא לא מגיע לו, זה חסד. פה מגיע לו. כי מפיבושת יורש היה נחלת שאול. ולא היה שם יורש אחר מיונתן.
זה עובר למד.
רגע, רגע, שנייה. זאת אפשרות. ובני רצפה בתיה היו גם כן יורשים של שאול. לשאול היו ארבעה בנים ועוד בנים מפילגש. שמה רצפה בתיה. נפגוש אותה בהמשך. עכשיו, מה איתם? מילא אני מבין, הוא יורש בסדר. מה איתם? הם גם יורשים. למה להם לא מגיע משדה שאול? אולי, אבל מי שנותן את המתנות זה האבא, לא מישהו אחר. ואף על פי שהם בני פילגש, למרות הכל הם יורשים, אומר הרד"ק. אם כן, האח היה כוח בית דוד, ביד דוד צריך להיות לתת הכל למפיבושת. אין לו כוח, איך יש לו כזה דבר? ואם תאמר מלך יש לו רשות להעביר נחלה מזה ולתת לזה כמו שכתוב במשפט המלוכה, איזה משפט המלוכה? יפה. לא, חצי חצי עוד לא הגענו, חכה. החצי חצי עוד לא הגענו. כמו שכתוב במשפט המלוכה, מה חסד עשה אם נתן משאר יורשים ונתן למפיבושת? אם היה נותן לו משלו, זה החסד. ועוד, מילא אם דוד היה נותן ממה שיש לו, זה חסד. אבל מלקחת מאלו ולתת לו, איזה חסד יש פה? ועוד, שאמר והשיבותי לך, מלמד כי קודם זה נטלה מפיבושת נחלתו ומשאר היורשים. זאת אומרת, כשאני אומר והשיבותי, אני צריך להשיב לך משהו. זאת אומרת, לקחתי, ועכשיו אני מחזיר. אם לקחתי מרצפה, מידי רצפה בתיה, מה אני מחזיר? זה לא ממני, זה לא אני הלוקח, לא אני הפועל. ועוד...
דווקא כן.
רגע, ועוד...
אם זה היה של
הפלגשים,
הוא לקח מהפלגשים
והשיב לו.
זה החסד.
זה לא נקרא להחזיר, זה נקרא לתת. פה זה החזרה. ועוד... כי מה שנאמר במשפט המלוכה, ואת זאת החבד כמכם מכך, כבר כתבנו בפירושים מה שפרשו בו רבותינו זל, כי אינו אומר אלא על פירותיהם לפי שעה, אין לקיחת נחלה קבוע. ונראה כי הדבר כן מאחר שביקש מדבות קרמו, שאם קראנו לו ולא רצה. אילו היה משפט המלוכה לקחת את הקרם והשדה הטוב, למה לא היה לוקח אותו זה? לא נחשב לו לגזלה, כי משפט המלוכה היא. ועוד, הרד"ק שואל, שאלה אחרי שאלה אחרי שאלה, זה ממש מעניין. ועוד שאמר במשפט המלוכה, זדותיכם וכרמכם וזדיכם, ולא אמר בתיכם, מלמד שעל פירותיהם אמר. ועוד, שימו לב כמה ועוד, שאמר ונתן לעבדה ולא אמר שיקר לעצמו. ולכן אומר הרד"ק, אחרי כל המאה השאלות האלו, וייתכן לפרש כי דוד זכה בכל נחלת שאול. לפי שישבושת ובית שאול היו מורדים במלכות. כי ידוע היה בכל ישראל כי דוד היה מלך אחרי מות שאול ונמשך על פי השם. הוא מורד במלכות הוא, וכל יחסם נתחייבו. הכלל הוא, יש כלל הלכתי מעבר לכללים שעליהם דיברנו. מלך כרגיל, כשיש לי מצב שבו אני יורש נחלת אבותיי, אסור למלך לקחת את זה. אבל אם אני מורד במלכות, גמרנו. זה הרי הפטנט של גברת איזבל. מה אמרה איזבל? ברך נבות אלוהים ומלך, ולכן צריך להמית אותו. שאול, אנחנו מדברים על דוד עכשיו. עכשיו, ברך נבות אלוהים ומלך, לכן יכולה איזבל להגיד, אתה יכול לקום ולרשת את נחלתו, כיוון שהוא מה? כיוון שהוא מורד במלכות. הוא מורד, ברך אלוקים המלך, אמר הניסור של ברכת השם, ולכן ממילא הוא צריך להעמיד אותו. לא אצלנו. אצלנו לא. את זאתם ייקח. את הנחלת אבות אין למלך זכות לקחת. מי שהולך על פי התורה, דוד המלך הולך על פי התורה. הוא הולך על פי התורה, זה היסוד של כל הדיון. והיות וכך הוא גם כפוף לחוקיה. ואם הוא כפוף לחוקיה הוא לא יכול לעשות מה בראש שלו. ולכן אומר הדק, ולכן נראה, כמו שאמרנו, מצד זה שהוא מורד במלכות, וכל נכסיו נתחייבו, וכן כתוב, ואתנה לך את בית אדוניך. וכיוון שהכל שלו, הוא מן הדין זכה בו, ואמר להשיב הכל לפי בושת, חסד גדול עשה עמו, ועוד שנתנו באוכלי שולחנו כל הימים. דוד המלך דואג לעשות חסד אמיתי עם
בית יונתן.
בית יונתן עם מפיבושת. הוא אומר, זה עכשיו שלי. שלי על אמת. כי זאת ההלכה, אתם מורדים במלכות. זה שקמתם ומרדתם, אחרי ששאול מת, המלכות עברה אליי. ולמרות הכל, אני נותן. זאת הייתה שיטתו של הרד"ק.
שיהיה שלום בין זרעו לבין זרענו.
אוקיי. זאת הייתה הכרעתו של הרד"ק. אבל שימו לב, אומר המלבים, איפה זה? כן, המפרשים נדחקו בזה, אם נתן לו חלקו מהו החסד, ואם נתן לו חלק אחד וחבר נחלה. אין רשי ורדק, הוא ישר חוסר זמן. המלבים, אתה יודע לקרוא לבד, תלך לקרוא. והנכון בעיניי, אחרי כל הדיונים, אומר המלבים שהיה הבדל בין קנייני המלך ואחוזתו מנחלת אבותיו, שדינו בהם ככל אדם בקניינו ושדה אחוזתו. הוא היורש של ישי, ממשיך דרכו, זה בסדר. ובין קנייני המלך שהיו לו מחוקי המלוכה, ששדות וקרמים הון והאוצרות שהגיעו לידו בסיבת מלכותו, בית הוא עבר ממלכותו של המלך המולך בעת ההיא, כי היה רק לצורך המלכות ולא לצורך המלך. וכמו שכתב עוד בפרטות אצל כרם נבות, ושאול הנהיה אני תחילה, והצהרון ושדות ממשפטי המלוכה. ובעת ניתנה המלוכה לדוד, זכה דוד בכל הקניינים שהיו שייכים אל המלכות לצורך המלוכה. בפרט כי כבש בית שאול במלחמה. שומעים? כן. המלבים הולך בדרך אחרת לחלוטין. קודם הסברנו לשיטת הרד"ק, שדוד זכה בזה מדין מורד במלכות. אומר המלבים, לא, זה לא מורד במלכות, וזה גם לא יורש את ירושת נחלת אבותיו של שאול. כי שאול היה עני, אלא היה לו רכוש כמעט. אומנם היה לו את אבא שלו, את קיש, שלושה רטונות הלכו לאיבוד, כמו אבד קשה להשיג אותם. כן? הייתה לו בעיה. אז מה עושים? רוכשים אדמות על ידי משפטי המלוכה, כובשים, עושים כל מיני דברים. רגע, אבל זה לא הופך להיות נחלת אבותיו של שאול. הוא רוכש את זה מדין מלך. אה, ככה? אתה רוכש את זה מדין מלך? אז המעמד של... לא, זה לא שחיתות. זה לא שחיתות. מלך כובש. מלך יוצא לקרב, מלך יוצא לקרב, כובש אדמות, אדמות שלו.
של
הנשיא, או של... לא של עם ישראל. למה של הציבור? זה דין מלך, זה דין מלכות. אתה עכשיו לוקח, שאול, אתה לוקח את המוסר של היום, את הכללים של היום. יונתן מה? לא, אבל זה לא קשור. הוא אומר, תשמע, כל הרכוש החדש של שאול, זה לא שייך למשפחתו, הם לא יורשים את זה. זה אני מקבל כדין מלך, לא מדין מורדים במלכות. לא מדין...
אני לא אקבל את זה בהורש את זה, זה קניין.
נכון, המלך הבא יקבל את הדברים האלו. זה הכל. עכשיו בא דוד ואומר, חבר'ה, כל הכבוד זה שלי מדין מלך. אני בא ונותן את זה לנתן. זה חסד. לא בגלל שמגיע לו, לא מגיע לו. אבל עם כל זאת, אני יוצא לקראתו, דואג לו. וזה מה שהוא אומר. כי היה רק לצורך המלכות, לא לצורך המלך. והיה בזה חסד גדול ששיבם למפיבושת, מצד היותו בן אוהבו, והודיע לו כי יגדיל חסדו עמו בשתיים. א', מה שישיב לו שדה, מה שישיב לו שדה שאול, רצה לומר כל קנייניו, וזה בעבור יונתן. ב', שיוכלם ויכולי שולחנו, זה מצד מעלת מפיבושת עצמו. כי לא יקרבו אל המלך, שולחן המלך, רק אנשים גדולים, בתורה ובחוכמה.
רבנו, סליחה, למה יש את המחלוקת הזאת, מי הוא מפיבושת? מריב או מפיבושת? זה במפורש. פה מריב בן של יונתן, ואותן יש לב אחד.
אני מסכים.
יש לי רגליים. ופה
נעשה
בפסוק
ג' לפי
כושת של בושלים, כי השולחן המלך תמיד אוכל, והוא מסיח שרחב.
אני מסכים.
אז מה כאילו
נעשה לבושת? לא, הבעיה שלי לא זאת. הבעיה, השאלה שעלתה הייתה בעקבות הגמרא במסרת ברכות, לא בעקבות הפסוקים. על הפסוקים הסתדרנו מצוין עם הפסוקים. בפסוקים יש שני אנשים. יש איש בושת הבן של שאול שהוא המלך, שהורידו לו את ראשו. יש לנו את מפי בושת בשמואל. מריבל בדברי הימים, זה אותו אחד הבן של יונתן. הבעיה שלנו הייתה מי הרב של דוד. כי על פי הגמרא, הגמרא כותבת מפיבושת שמו, כלומר הבן של יונתן, והגמרא אומרת לא מפיבושת שמו אלא...
איש בושת.
איש בושת זה לא הבן של יונתן, זה הבן של שאול. מפה ילתה השאלה. ולכן אמרנו, תראו רבי שמעיה אומר, בשיטה מקובצת, שבאמת לא צריך להגיד איש בושת שמו, אלא מריב בעל שמו. ואז הזיהוי הוא מדויק, הבן של יונתן. רק אמרתי שזה תחושה קשה, כי בעצם אנחנו הופכים פה את הפשט. לוקחים ילד קטן, הופכים להיות הרב של דוד, זה אפשר להגיד אם אפשרי. ומצד שני, איש בושת, שהוא מכיר אותו יותר שנים, לא עכשיו פתאום נולד אלינו, הוא לא הרב, אלא השני הוא הרב. אז לכן אמרתי זאת שאלה, אבל לפי הפשט, מה הדיוק שדייקנו? הכוונה היא כנראה הבן של יונתן, שהוא הרב. אבל הבאתי שאמרתי שאני רוצה לחפש עוד מקורות שמתייחסים לזה, כדי שאני ארגיש יותר בנועם. אבל זה כך דיוק די ברור שזו, זה הפשט. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ולכן, יוצא לנו מהפרק בינתיים, כפי שאמרנו בהתחלה, כמה נתונים. בואו ננסה סיכום עליהם, וכדי שנזכר, נשמור את המידע לפעם הבאה. הפעם הבאה אני באמת אשתדל כבר להגיע למרד עצמו. דוד רוצה לעשות חסד. דוד רוצה לעשות חסד עם בית יונתן. והוא מזמין, אין לו מידע, חסר לו מידע. אז הוא מזמין את ציבה. איפה ציבה יושב? בשדות של שאול.
ציבה היה נכה.
ציבה היה העבד. העבד. העבד של בית שאול.
אבל הוא היה נכה.
לא, זה מפיבושת. ציבה בא ואומר לו... ציבה בעצם יושב בנחלת שאול. הוא מאבד את השדות. חוצפן שכזה. הוא עושה מעצמו בעל הבית. זאת אומרת, זה שהוא מאבד את השדות בתור עבד, זה היה בסדר. אבל זה נראה שהוא בעצם רוצה להיות בעל הבית, לא סתם. וזה הרקע לסיפור של המרד. כלומר, אנחנו כבר רואים פה, א', הוא אומר, עוד בן לי יונתן מנכי רגליים, אתה לא יכול להגיד את השם שלו?
כן.
למה נכי רגליים? כדי ישר לגרום אצל דוד תחושה, הוא לא בחשבון, בדיוק. זה משפיע אחד לשני. ואז המלך מבקש לדעת איפה הוא, הוא מגלה לו. עולר דוד קורא לו, פתאום מתברר לו, לפי הגמרא שראינו, גמרא שבת, שהוא כבר ציווה לא ישר. כי מה הוא אמר לו? הוא אין לו שום דבר, הוא לא מבין. הוא לא יודע תורה. לא יודע תורה, הוא עם הארץ. מגיע לפני דוד, הוא רואה תמיד חכם לפניו. אז קודם כל כבר ציווה שקרן פעם נוספת. צריך לחשוד בציווה, לא סתם, אני פשוט רוצה להראות לכם זווית ראייה על ציווה. ואז לאחר מכן מגיע מפיבושת כולו שקשוקה ובפחד אדיר מה הולך לקרות לו, אז הוא רואה דוד דואג לו, לא אין לו שום מיה לפגוע בו, להפך עושה איתו חסד. אבל בינתיים תוך כדי זה ראינו שיש לנו בעיה עם השדות, יש לנו בעיה עם הזיהוי של מפיבושת, יוצא שהוא הרב של דוד, זה הנתון שיצא לנו אחרי כל הדיוקים. ולא רק זה, הוא מצווה על ציווה להיות העבד. הלאה. עכשיו שימו לב, יש דיוק מאוד מעניין. הוא אומר לו, הוא לבד שאול עבד הוא שמו ציווה. למה ההדגשה הזאת של שמו ציווה? למה הוא מדגיש שמו ציווה? אז ראיתי דיוק מעניין, נדמה לי הרב בזק אמר את זה, שהוא אמר, תשמע, הוא קורא לו ציווה, זאת אומרת, שהוא באמת לא היה עבד משוחרר. כי מה הוא אומר לו? הוא אומר לו ככה, איך קוראים לך? אז הוא אומר לו, קוראים לי ציווה.
לא
אם הוא היה, לא, אם הוא היה עבד משוחרר, השם משתנה. זוכרים איך קוראים לגר? אברהם, שמות אחרים. אתה ציווה, זאת אומרת נשארת אותו אחד, נשארת עבד. זאת אומרת, נשארת במעמדך כעבד, נתייחס אליך כעבד. אז בבקשה, תמשיך להיות עבד, תעבוד למפיבושת. הוא אומר, תשמע, אני דואג לו. אני דואג לו. הוא באוכלי שולחני. ואני בפעם שעברה הזכרתי לכם, זה שני מוחזים בתלית. שני מוחזים במפיבושת. דוד אומר, מפיבושת יהיה באוכלי שולחני. ציווה אומר, הוא באוכלי שולחני, מה אני דואג לו? ציווה אגב שותק. בטח הוא מחייך מתחת לשפם. כמה קש אכלתי מהציווה הזה עם כל החמישה עשר בנים שלו. מפיבושת שותה. לא, מפיבושת מתחת לשפם מחייך בתחושה של לעג. הוא צוחק עליי. איזה דאגה, זו דאגה. עכשיו, הוא היה בטוח שהוא נופל עם כל נפילת משפחתו, ודוד אומר לו, בוא נרים אותך חזרה למעלה, לאן שצריך, למקום הראוי לך. שזה נראה מצוין. הבעיה היא, מה קרה בהמשך? וזה הפלא הגדול, שבוא נדון בעזרת השם בשיעור הבא, ואז באמת כבר נתחיל בסיפור של המרד. עד כאן, שבוע טוב. כשהשם מצווה, נגמור עם ציווה. לא, 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 לא,